שבת שלום ומבורך לכם ולכל המאזינים כולם.
אמן ואמן. עדיין הרב, אנחנו בהילה של האור הקדושה, די. התארה.
בוודאי. בעזרת השם, מהחנוכה הזה, מהנרות הללו, נמשיך קדושה וטהרה ואורה לנו ולכל בית ישראל.
אמן ואמן. ולרב, אנחנו מברכים את הרב בשם הרבה. הצוות והמאזינים, ברכה כפליים. פשוט הרב, אנחנו פונים למאזינה מהצפון. שלום לך, הגברת.
שלום, כבוד הרב.
שבת שלום.
רציתי לדעת לגבי, מה דעת תורה לגבי ביטוח בריאות חיים? אם כדאי וצריך לעשות דבר כזה, לבזבז כל חודש בסביבות ה-270 שקלים לכל המשפחה, או שזה, אם זה הכרחי לעשות דבר כזה, או שזה לא עדיף. ועוד שאלה קטנה לגבי הקלפים של הרב עובדיה יוסף שיצאו, שהילדים אמורים להדביק את זה בחוברת, אבל הילדים לא מדביקים את זה בחוברת, הם משתמשים עם זה ברצפה ומשחקים ברצפה ו... ולפי דעתי
ברור, זה... לגבי השאלה הראשונה, לגבי ביטוחים למיניהם, אז שאלה זו נשאלה באורך וברוחב כבר למעלה מ-50 שנה. הראשון שנגע בכך הגאון רב משה פיינשטיין, שם הוא דיבר אמנם לגבי ביטוח חיים או ביטוח מפני שריפה, ביטוח מפני גנבות וכדומה. האם אין בזה משום חס ושלום חיסרון בביטחון בשם יתברך? כתב שלו שזה מותר, וכיוון שהאדם עושה לעצמו כל מיני גדרים וסייגים וכל מיני ביטחונות שאנשי העסקים עושים, והוא הדין גם כן אדם בביתו עושה, כי יש לו בבית רכוש והרכוש הזה יקר לו, אז מותר לו לעשות. לגבי ביטוח בריאות זה כל שכן שיהיה מותר, כיוון שאנחנו רואים שאם חס ושלום אדם נזקק, שלא יבוא ולא יהיה, לטיפול רפואי או לאשפוז או לכל איזה עניין סיעודי וכדומה, רואים שההוצאות הן רבות מאוד והטיפולים הם קשים ונמשכים, מחכים בתור למשך חודשים ארוכים עד שמקבלים את הטיפול שאמורים היו לקבל. וכאשר האדם משתייך לאיזה קופה שהיא או לאיזה ארגון שהוא, ושם יש לו הטבות מיוחדות, ובאמת הוא מקבל כתוצאה מכך שיפור בשירות ושיפור בכל הדברים, או דברים מסוימים שהוא קבל אותם חינם או בהנחה משמעותית להיותו חבר באותה קופה. ולכן ביטוח של בריאות בוודאי נחוץ, וייתכן שגם הביטוח הרגיל זה בוודאי שהוא חובה, כיוון שאם חס ושלום יש אשפוז, אז זה אלפי שקלים ליום לשלם על אשפוז או כל טיפול שהוא או כל דבר אחר, ודאי שצריך. לכן מעיקר ההלכה מותר ואפילו מצווה לעשות ביטוח בריאות. תודה רבה, ושיהיה שבת שלום לכל עם ישראל.
תודה רבה הרב. הגברת שאלה עוד שאלה לגבי הקלפים עם תמונות של מרן.
התמונות, האמת שאין איסור אם תמונות נמצאות ברצפה, כי אין כוונתם לזלזל, אסור לדרוך עליהם, אבל לשחק בהם, והם נוח להם לשחק ברצפה, והם ילדים קטנים, אז אני הייתי שותק. היה עדיף שישחקו על השולחן, אבל אם יותר נוח להם על הרצפה, אז ברצפה.
שר כוח, תודה למאזינה, חזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזין מהיישוב קדומים שבשומרון. שלום לך, ניצן.
שלום לך.
שלום, שבת שלום.
אני מבקש לשאול, האם יש מקום להנהיג בכל מקום את מה שנהגו במרוקו, לבטל את חזרת השעת מחשש שלא יהיו עשרה שיענו אמן, כמו שכתב הרב. כמו שכתב הרב המביד והרב משש גם
בשביל מהם חיים. חלילה וחס, חלילה וחס. מרן רב עובדיה יוסף, בדיוק הלילה חודשיים לפטירתו, הוא כתב תשובה ארוכה ומנומקת, גם ביביע עומר, גם ביחווה דעת, שחלילה וחס לבטל מנהגם של ישראל. ויש בזה איסור על תיטוש תורת אמך. דבר נוסף, ידידי, דע שבכל ענייני התפילה, כל ענייני התפילה, יהודי הספרדים, וכולל גם אשכנזים המתפללים בנוסח ספרד, קיבלנו עלינו הוראות רבנו הארי בענייני התפילה. וזורים את זה לאורך כל הדרך, אנחנו מתחילים את התפילה מאלוקנו ואלוקי אבותינו, מפרשת העקדה, מסיימים אותה בעלינו לשבח עם כל סדר הקדישים שיש בתפילה. כנ"ל קבלת שבת עם כל הסדר שלה, כנ"ל תפילות של שבתות בימים טובים ומועדים בימים נוראים, הכל אשר לכל כפי קבלת רבנו הארי, כפי שכתוב מילה במילה בספרו שער הכוונות. וזה 500 שנה שאנחנו כל עם ישראל, כל הקהילות הספרדיות קיבלנו את זה עלינו, וזה הופך להיות נדר. והגאון החתם סופר מביא מה שמובא בשולחן ערוך יורה דעה בהלכות נדרים סימן רש י' ד', שכל מנהג שנהגו איזה קהילה עליהם וקיבלו אותו עליהם, קיבלו אותו בנדר. ולכן חלילה וחס לבוא היום ולעקור דבר כל כך חמור של חזרת השעץ מעם ישראל, ולהגיד שכך היה איזה מנהג באיזשהו מקום, חלילה וחס לעשות זאת. כי לפי דעת רבנו הארי ולפי הזוהר הקדוש, עוד יותר אני מתפלא עליך שאתה כל כך מעריץ את מנהגי מרוקו, הרי אין כמו המרוקאים שאוהבים את רבי שמעון, עד שהם טוענים שרבי שמעון בעצמו היה מרוקאי, מה שאני לא יודע. אבל בכל אופן, רבי שמעון בר יוחאי עצמו כותב בכמה מקומות בזוהר הקדוש על מעלת חזרת השעץ יותר גבוהה ממעלת תפילת הלחש. ואחת הראיות לכך שתפילת הלחש אומרים אותה בלחש, ואנחנו מפחדים מהחיצונים שלא יתאחזו בנו, ולכן אמר בחנה מדברת אל ליבה, רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע. אז אם כן, צריך להיזהר, ואילו בחזרת השעץ אנחנו עולים למעלות במקום יותר גבוה, ששם אין פחד מהחיצונים, והחזן אומר את זה בקול רם. ונוסף לכל אלה, די ידידי שהפסד גדול מפסידים אלה שלא אומרים חזרת השעת, וחס ושלום יכולים לגרום לעצמם נזק שלא יבוא ולא יהיה, מפני שאדם חייב כל יום כמניין צדיק, צדי זה 90 אמינים, ד' 4 קדושות, י' 10 10 קדישים, קוף 100 ברכות. כמו ש100 ברכות זה חיוב מההלכה שצריך לברך בכל יום, אמנם 90 אמינים הגמרא לא הזכירה זאת, אבל חכמי הקבלה כולם הזכירו, ועוד יותר, גם רבני אשכנז, תראיין במה שכותב הרש"ל רבי שלמה לוריא, ולפניו הרוקח, ובאותו דור תניא קדמון עליו השלום, ובאותו דור יש לנו קצת יותר אחרי זה את מתי משה, תלמידו של רבי שלמה לוריא, שהם כותבים שמי שעונה 90 אמינים ביום, ניצל ממוות, ואם נגזר עליו מיטה בר מינן, הוא לא ימות. מובא שם מעשה נורא בשתי נשים צדקניות שיושבות, קוראות תהילים, לא יודע מה שהיו עושות. פתאום שמעו קולות מאחריהם, והיו מזיקים, שאמרו בואו נערוק את הנשים האלה. ואחד אומר לשני, המזיקים, השדים, לא, אנחנו לא יכולים להרוג אותם. היא נזהרה היום בעניית 90 אמינים, והלכו. אז הביא את זה הרב מתי משה, זה לא איזה סיפור שמישהו המציא בספר עם נקודות וקריחה צבעונית. זה מובא בספר מתי משה שהיה קודש קודשים מלפני 400 שנה. לכן תדע ידידי שאסור לעקור את המנהג הקדוש הזה של ישראל, של אמירת חזרת השעץ, והשם יתברך יהיה עמנו תמיד ועם כל עם ישראל לאורך ימים ושנים. תודה.
יישר כוח, תודה למאזין השואל מקדומים, וחזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזין מנהריה, שלום לך יוסף.
שלום רב, רציתי לשאול האם נכון הדבר שאסור להרים ידיים מעל הראש ולחבר את האצבעות, כי זה מנהג אבלות.
לא נכון, אין דבר כזה. זה לא מנהג אבלות ולא זו הסיבה. תודה.
תודה רבה, תודה רבה למאזין יוסף מנהריה, ואנחנו ממשיכים הלאה. כבוד הרב, יש מקבץ של שאלות לגבי יום שישי הבא בנושא עשרה בטבת, יום שישי שחל בו צום התענית והנהגות, ומה דין חומרת הצום? עוד שאלה ששואלת מאזינה, האם היא יכולה רק לשתות בגלל שהיא לוקחת כדורים? אז הרב אולי יקבץ את השאלות.
כך, שישי הבא עלינו לטובה, אנחנו מאוד מקווים שבית המקדש ייבנה, אבל אם חס ושלום לא קרה כן, אז יש תענית. ובו צר מלך בבל על ירושלים. וכתוב, כך הביא מרן הבית יוסף, והביא בשם, אוהל, בשם אורחות חיים, שכתב באורחות חיים שאם היה חל יום עשרה בטבת ושבת, היינו טענים בו אפילו בשבת. משום שכתוב בפסוק, כתוב לך את היום הזה, את עצם היום הזה. שאלו למה אמר עצם היום הזה, עיצומו של יום. ולכן לעולם לא יחול עשרה בטבת בשבת. לא שהוא חמור יותר מתשעה באב הוא כמו יום הכיפורים, אלא בגלל שהוא התחלת הפורענות. אבל בגבי ההלכות של הצום, זה הלכות צום רגילות. מה הלכות צום רגילות אומרות? זו התענית הכי קצרה, וכבר נתנו סימנים הקדמונים, אני ראיתי את זה בקיצור השלב, אבל זה מובא עוד יותר מוקדם ממנו, שיש לנו שש צומות בשנה. אחד נקרא איש, אחד נקרא אישה. אחד נקרא שחור, אחד נקרא לבן. אחד נקרא ארוך, אחד נקרא קצר. ארוך, אני אתחיל מהספר. במאי דיסיים פתח. ארוך זה 17 בתמוז, הכי ארוך שיש מבחינת צום. מעלות השחר עד צאת הכוכבים, זה יום ארוך מאוד. הקצר זה יום עשרה בטבת. עשרה בטבת, היום העלות השחר יחסית מאוד מאוחר, ואילו צאת הכוכבים, אפשר כבר בחמש דקות לחמש, מי שצריך דווקא יכול לאכול, או בחמש, חמש עגול יכולים לאכול. ואל תתייחסו למה שכתבו בלוחות, הלוחות סתם הוסיפו מדעתם, ואסור, מי שמרגיש לא טוב או מי שצריך לשתות או לאכול, שיוכל מיד בחמש בערב, כי הוא יוצא עצום. הלך יש שחור ויש לבן, שחור זה יום תשעה באב, שלובשים שחורים, מתעטפים שחורים, זה יום אבל על חורבן את המקדש, והשנה בעזרת השם יתהפך לששון ושמחה. לבן זה יום הכיפורים, שכמו שכתוב בקדר רבי אלעזר, לובשים לבנים ומתעטפים לבנים, ודומים למלאכי השרת. אחר כך יש איש אישה, איש זה צום גדליה, אישה זה תענית אסתר. אז זה נתנו רמז נחמד לכל הששת התעניות הללו. אז אם כן, נחזור לענייננו. הצום הזה של עשרה בטבת דינו כדין 17 בתמוז, ודינו כדין צום גדליה, שמי שחולה מותר לו לאכול, נשים בהיריון או נשים מניקות אוכלות ולא צמות, חולה קצת, זאת אומרת שהוא סובל מאיזה בעיה וצריך לקחת כדורים באופן סדיר, ואני לא מדבר על תוספות מזון של ויטמינים או דברים כאלה שהוא יכול לקחת אותם לפנות בוקר, הוא יקום בחמש ויקח אותם, או קצת לפני חמש, לפני שיעלה השחר לכל הדעות, אז יקום ויקח אותם, או אם הוא יכול לפני חמש לאכול משהו או לטעום משהו, עדיף שיעשה כן, ויצום עד שעה חמש בערב. אבל אדם שצריך לקחת כדורים מדי יום בגלל כל מיני בעיות רפואיות שהוא סובל מהם, ואפילו שהכדורים האלה באים למנוע את המצב, מותר לא לקחת אותם, כיוון שהוא נקרא חולה קצת לעניין זה, ויש מקום להקל בזה. מה שאין כן שאר העולם, הגברים בעיקר, וכל אלה שיש להם כוח, יצומו בעזרת השם ביום השישי, ויצומו עד קידוש של ליל שבת. וגם אדם שיתפלל ערבית מוקדם, זאת אומרת, הוא מתפלל עם פלג המנחה, שזה כמה דקות לפני ארבע, בכמה מקומות בארץ, נגיד חמישה לארבע זה פחות או יותר, ברוב המקומות בארץ זה הזמן של פלג המנחה, ואז הוא מקבל שבת ומתפלל ערבית, ואפילו שסיים ערבית בארבע ורבע, אסור לו לאכול עד חמש, כיוון שעדיין לא יצאו הכוכבים. ואכן, זאת תענית, זה לא כמו תענית יחיד, תענית יחיד או אפילו תענית נדבר, ואפילו תענית יורצייט, מי שמתענה ביום פטירה של אביו או של אמו, אז יש מהפוסקים כתבו, וזה חל ביום שישי, אז הוא צריך, אחרי מנחה, ואיך שמתחילה שקיעת החמה, לצאת מבית הכנסת ולטעום איזה משהו, יאכל איזה עוגיה או תמרה או ישתה מים. אבל בתעניות אלה, תענית ציבור, בשום פנים ואופן לא, אסור לעשות את זה. ולכן נשארים בתענית עד צאת הכוכבים. עכשיו נשים או חלשים או אלה שההורים שלהם או הבעלים מתעכבים עד שבאים והם רוצות לאכול, יכולות בשעה חמש בערב, כיוון שזה ליל שבת, או אפילו דקה לפני חמש, לקחת כוס של קידוש, בלי להגיד שלום עליכם. לקחת כוס מיץ ענבים, לומר יום השישי ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויגידו בורא פרי הגפן וברכת מקדש השבת וישתו ויתאמו מה שהם רוצים, ואחר כך יבוא הבעל, יגידו את כל הסדר של שלום עליכם, אשת חיל, וינגנו להם כמה שהם רוצים. ולמעשה לא טוב לנגן ולא יאריכו בליל שבת זו, גם מי שאומר הזמר בשבחין, אומר לשם ייחוד, או אומר דברי הזוהר, יום האדם התעפרה, ועוד ועוד ועוד, היום יקצר, כיוון שהוא נכנס בתענית לשבת. כנ"ל יוצאים מבית הכנסת לא להאריך, ולא להאריך בשיחות, ואפילו בדברי תורה, כיוון שנהיה שבת והוא בצום, ואסור להיות בתענית בשבת, אלא ימהר להגיע לביתו, כשיגיע לביתו יאמר שלום עליכם, פעם אחת כל אחד, לא צריך לחזור שלוש פעמים, ועוד פעם, ובשבתכם לשלום, בצאתכם לשלום, ואם רואה שמישהו בבית מרגיש לא טוב, לא יגיד שלום עליכם, אלא מיד ייקח את כוס הקידוש, יקדש עליו, ויפצעו, ואחרי זה יאכלו, ישתו מה שהם רוצים, ויפצעו המוציא, ויעשו את האכילה כמו שצריך. אחר כך יוצא, יגיד שלום עליכם. אין בזה שום בעיה. ולכן, יוצא איפה? שזה הסדר, וזה העניין. יוצא, נשים בהיריון לא צמות, נשים מניקות אינם צמות, ואילו השאר, מי שיכול לצום צם, מי שצריך לקחת תרופות, מותר לו לקחת תרופות. ויהיה רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל.
אמן ואמן, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יחיש גאולתנו ולא נצטרך לצום הזה. ברשות הרב אנחנו נצא לפרסומות, בבקשה.
בכבוד.
מדברי מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
המקוואות שבארץ ישראל הוקמו על ידי התרת המשפחה. מצווה רבה לעזור למוסד הזה, אשר רבבות אלפי ישראל נהנים מהמקוואות וכל השיפוצים שהם עושים.
מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, התמסר רבות למען המרכז לטהרת המשפחה, במסירת שיעורים, בעזרה לבניית מקוואות ובשיפוצם.
כל התורמים, בכל העוזרים, בכל המסייעים, למפעל קדוש זה, יזכו בעזרת השם, לעושר, בכבוד, לאורך חיים, בשנות חיים, בטוב ובנעמים. כל אשר יפנו, יסכילו ויצליחו.
צלצלו עכשיו למרכז לטהרת המשפחה, כוכבית 3046, ותוזכרו לטובה על ציונו של מרן במהלך כל השנה. זכותו תגן עלינו, כוכבית 3046. אם אתם לפני אירוע של שמחה, ויטראז' מזמינה אתכם לבקר, להתרשם ולטעום את מעדני השפע טעימים. כי גם לכם מגיע אירוע שמחה של פעם בחיים. 1-800-22-07-22. ויטראז' לאירועי שמחה של פעם בחיים. 1-800-22-07-22.
שלום, אני מיכל, אם לשלושה סייעת בגן ילדים. כשסיפרה לי חברה לעבודה שהיא קיבלה תוספת שכר, חשבתי, אולי גם לי מגיע? נכנסתי לאתר רשות המיסים, רק כדי לבדוק. וגיליתי שאני זכאית למענק עבודה של 8,600 שקלים בשנה.
מאות אלפי עובדים בישראל זכאים למענק עבודה. בעלי הכנסה של עד 6,700 שקלים בחודש? בדקו באתר רשות המיסים אם גם אתם זכאים. בקשות אפשר להגיש בסניפי הדואר עד 27 בדצמבר. שווה לבדוק. רשות המיסים ומשרד האוצר.
רשת מורשת 104.8, 105.1 ו-105.3 FM.
רדיו עם נשמה יהודית.
אתם מאזינים לרשת מורשת.
כן, מאזינים יקרים, אתם מאזינים ברשת מורשת כל ישראל. אנחנו בשידור חי, שידור ישיר, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה, 0-2-5-3-0-2-6-8-5, וברשות הרב, ואנחנו עם מאזין מפרדס חנה. שלום לך, עמי.
שלום
לכבוד
הרב.
שלום.
שלום לכבוד הרב.
שלום, שלום.
לנו יש בת 9 חודשים בשם אלמה, עין למד מם א', ורצינו לדעת מה דעת הרב על השם, והאם כדאי להוסיף שם.
תראה, אלמה ועם א' או עם ה', אין שום משמעות, זה אותה קריאה, ואות אחרונה, אנחנו לא מבטאים אותה. אז אלמה, סתם אלמה זה נערה, פירושו אלמה. לא באלמה, אלמה זה עולם, באלף, אבל בארמית. אבל אלמה בה' זה פירושו נערה, אז... אני חושב
כן, שלנו זה א', אצלנו זה עין למד ממ' א'.
מה זה קשור אצלנו זה א', כשהרי אתה קורא אותה בעל פה, אתה קורא
במילל.
אותה בעל פה, כולם שומעים על... אלמה, וגם אני שמעתי אלמה, כמו דרך גבר באלמה שכתוב במשלה, ועוד פסוקים כאלה ודומיהם שכתוב אלמה. אלמה זה בהי, אני לא יודע למה אתה מנסה לעשות פה איזה שינויים.
תודה.
האם כדאי להוסיף שם?
לא כדאי.
הרב, בהקשר הזה, אנחנו קיבלנו גם הנה עכשיו מסרון, כבר מדברים בשמות, שואל המאזין, ילדה בשם הילה, היי יוד למד איי.
יתחילו כעת לשאול.
אני לא רוצה, אבל זהו, בגלל שהרב...
לא, אני לא נכנס לזה.
בסדר, טוב.
יודעים כולם דעת התורה שצריך לקרוא שמות שהם של נשים צדקניות, ושמות שאימותינו נקראו בהם. ולא להמציא שמות מבחוץ. תודה.
נכון. רק הרב, גם לגבי נועם, איך אנחנו כותבים את זה, עם וו או בלי וו?
זה לא משנה, היום הנומרולוגים השתלטו עלינו. אז נהיה עם וו או בלי וו. מה עם נפקא מינה?
גם כן.
אין נפקא מינה, לא עליכם, רק בבתי דין של גיטין. שם הם נכנסים בכל השאלות האלה.
נכון.
אנחנו מלנו ולנושא הזה. גם יש שאלה אם זה שם של בן או שם של בת.
נועם.
כן. בחוץ לארץ, כל בני עדות המזרח, קראו נועם לשם של אישה.
נכון.
הרב צדקה חוצן, אמו נקראה נועם. ונועם זה פירושו הבינה, כמו והיא נועם, השם אלוקנו עלינו. היום נועם נהיה שם של בן. טוב.
הרב.
נמשיך לדלג על ה...
כמו שהרב אמר, יש לנו שמות של...
בוא נדלג על זה.
אנחנו מדלגים, ואנחנו ברשות הרב הולכים לשאלה נוספת. רפאל מירושלים, שלום לך.
שלום
הרב. רפאל בכל רם.
שלום, שבת שלום.
שלום הרב.
לא שומעים טוב, אתה
שומע אותך.
בכל רם.
עכשיו הרב שומע אותי?
דבר, אני שומע.
שלום הרב, יש לי שאלה בנוגע לשפים האחרים, לתפילה, והם הם עומדים, הם תחילים 18 מאחורי אנשים אחרים, ופשוט הם פקעים אותם.
לא הבנתי, יש
המון... מה אפשר לעשות בכזה מצב? אני שמעתי פעם שאפשר ללכת לפסוגים בפסיעות התפילה.
לא שמעתי את תחילת השאלה, מה הייתה תחילה, לא ברור בכלל.
אנחנו באמת לא שומעים אותו, האיכות של השידור, אנחנו מצטערים. עוד פעם, ניסיון אחרון, בבקשה.
לא נכון, יש אנשים שמאחרים לתפילה.
מאחרים לתפילה, לאט לאט, כן?
כן, והם... והם הם תוקעים את הציפור שלפניהם, הם מגיעים, הם עומדים בסוף, ואנשים לא יכולים לפסוע, מגיעים לפסיעות.
זו אחת המחלות של הדור שלנו, שאנשים מגיעים לבית הכנסת. עכשיו אני אגיד לך גם איך זה מתחיל. זה מתחיל שבאים באמצע העמידה, אם זה מנחה, אם זה ערבית, אם זה יהיה מה שיהיה. אני מקווה רק שבנעילה לא עושים כך. אז הם עומדים ישר, עומדים בפתח. הוא עומד בפתח, הבא אחריו עומד לידו בפתח, חוסם את המעבר. הבא אחריו בחוץ, עד שבחוץ יש 30 איש. כולם עומדים פלים בחוץ. עכשיו א' הם חושמים את הכניסה, ובפנים יש מקום, והם לא, הם נשארים שם בחוץ. הם לא יודעים שיש איסור, מרן כתב, שאסור לעמוד בעמידה ליד פתח, אלא עד שירחיק שיעור שני פתחים. כמה זה שני פתחים? יש כתבו 400, זאת אומרת 2 מטר מהדלת. ויש כמה טעמים בזה, למה זה אסור. אז דחמד נכנס לשאלה הזאת, אחד מהם שלא יחשדו בו שהוא רוצה לברוח. ובאמת רוב אלה שמתפללים בכניסה הם בורחים, אתה מסתכל אחורה, אתה לא מוצא אף אחד. אז זה ודאי אסור. עכשיו, השאלה שלך הייתה שאלה אחרת, את השאלה לגבי אלה שהגיעו מאוחר, ואתה התחלת את התפילה בסדר, והתפללת הכל מההתחלה עד הסוף. ופתאום בא מישהו עומד לך אחורה, אתה מסיים את העמידה, אתה רוצה לעשות 3 פסיעות, אסור, מה אני אעשה? אסור לי לפסוע מול המתפלל. אז באמת תמתין. אבל כמה אתה יכול להמתין? והוא פתאום התחיל להאריך, לא די לו שיחר, ולא די לו שעמד וחסם אותך, אלא הוא עוד מתחיל להאריך, ומזכיר כעת את כל בני משפחתו, וכל בני שכונתו, וכל גלגולים שעברו, ואלה שנמצאים ביבשה, ואלה נמצאים באוויר ובים, אלה שנבראו ואלה שעוד לא נבראו, מי יודע מה עוד? מעריך, 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 מעריך תרחה בלי אתנח. מה צריך לעשות? אז אם הגעת לסוף חזרת השץ והוא עדיין לא פסע, תפסע. כי הוא בא לגבולך. האמת שמבחינה הלכתית אתה לא חייב לחכות לו, כי הוא בא לגבולך. אבל מצד דרך ארץ, מצד חסידות, נמתין לו קצת. אם דובר בזקן או חולה שעומד, אז ודאי ישב, זה אין ספק. אבל אדם שהוא בריא ויכול להמשיך להחזיק מעמד, תחכה.
בערבית גם, עד מתי תחכה? עד עלינו לשבח. נהיה עלינו לשבח, מה, אתה נשאר פה עד חצות הלילה? לא. אז כיוון שהוא בא לגבולך, והוא בא ועמד אחריך, אינך חייב להמתין לו, כך כתבו הפוסקים. תודה רבה.
תודה רבה. כבוד הרב, עוד שאלות שחוזרות בעניין הצום. שואל מאזין שנוהג בימי הצום להניח תפילין במנחה, איך ינהג ביום שישי הבא בעזרת השם?
לא. קודם כל זה בעיה של יהורה ואיסור להניח תפילין בשעה שאנשים אחרים לא מניחים תפילין. מה שמובן בבבא קמא, המעשה של יהודה בן כנוסה, ורבנו הקדוש הקפיד ורצה חס ושלום לנדות את מי שעושה כן. כך פסק המאירי, כך מובא בשיטה מקובצת. כך פסק רבנו חיים פלאצ'י, שכל מי שנוהג מנהג חסידות בפני אחרים, שאינם נוהגים במנהג חסידות, זה חייב נידוי. ולכן סתם צומות, לא, זה לא פשוט שיהיה מותר להניח תפילין שם בצום. אבל בית הכנסת שכולם מניחים, אז זו שאלה אחרת. עלתה השאלה על שולחננו כאן, בפורום הזה, ואמרנו שאם כל בית הכנסת מניחים, או כל המניין, זה מניין מצומצם, מותר. מה עושים ביום שישי זה? לא מניחים. לא חייבים להניח, לא צריך להניח. אז יוותרו. כמו שכל יום שישי לא מניחים, אז גם יום שישי הזה לא יניחו. לגבי תרופות, אז שוב פעם, העירו לי שיש אנשים שלוקחים תרופות, ויש תרופות שכמו יתר לחץ דם, או בעיות של הדופק, ליישב את הדופק, וכל אלה, אלה תרופות שיש בהן חשש סכנה, שאם לא ייקח אותם, יש חשש שמצבו יידרדר. לכן חייב לקחת אותם. לגבי תרופות אחרות של סוכרת או של כל מיני דברים אחרים, כמובן שגם כן חייב לקחת אותם, וכל שכן תרופות ששייכות לבעיות נפשיות, אלה שסובלים מכל מיני תופעות והם חייבים לקחת תרופות, אסור להם לא לקחת, אלא הם צריכים כן לקחת, כיוון שזה נקרא דבר שיש בו סכנה. והשם ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל.
אמן ואמן, תודה רבה. כבוד הרב, לגבי הגשמים, ברוך השם ראינו, שואלים המאזינים אמש, היה תפילה עצרת בכותל עם גדולים מישראל, הרב הראשי לישראל. איך לנהוג? הרב שבוע שעבר דיבר על העניין הזה של פתיחת ההיכל.
אנחנו נמתין עד שבאמת ירדו גשמים, גשמי, כמו שאמר חוני המעגל, גשמי בורות שהכינו מערות. שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילת ישראל, וזה מראה שהקדוש ברוך הוא רצה אותנו, רצית השם ארצך, שבת שיבות יעקב, נשאת עוון עמך. הגמרא אומרת, אין גשמים יורדים, אלא אם כן נמחלו עוונותיהם של ישראל. אבל אנחנו מבקשים שהגשמים ימשיכו ויהיו גשמי טובה, ברכה ונדבה, לא גשמי זעף, לא גשמים שיגרמו נזקים, אלא גשמים שירבו את הארץ, כמו שהפסוק אומר, לרבות הארץ להולידה ולהצמיחה. כי הגשם זה סוד גדול מאוד יש בו, ועניין של ייחוד העולמות העליונים עם העולמות התחתונים, וחיבור של שמיים עם ארץ, וזה גם מביא עניין של זיווגים שבעזרת השם יהיה לאלה שאין להם, זה גם ילודה, זה מברך את הילודה ואת הבנים והבנות שצריכים, אז זה דבר גדול מאוד, וצריך להתפלל כל הזמן, לא להספיק, לא להפסיק, כל הזמן להתחנן לבורא העולם, שייתן לנו שנה עם גשם והרבה.
אמן. אז אם כך, כבוד הרב, אולי בכל זאת את המזמור מחר בפתיחת ההיכל.
כן, למה לא? ודאי שנגיד.
ודאי, לגבאים ששומעים אותנו, לחזנים.
כן,
שירבו גשמי ברכה בעזרת השם. ברשות הרב, אנחנו חוזרים לשאלת מאזינה, חנה מירושלים, שלום לך.
שלום לרב. שומעים אותי?
את בשידור, שומעים אותך גברת.
אני שומעת...
שומעים אותך, בבקשה.
רציתי לשאול, אם ישנים ב-4 בבוקר, ולפעמים יותר מאוחר, אם נוטלים ידיים עם ברכה, אחר כך שקמים ב-6-7 בבוקר, נוטלים ידיים עם ברכה, או לא, או בלי ברכה, ו...
הכלל בנטילת ידיים הוא כלל ברזל, וההלכה ברורה כשמש. מי שישן ביום, נוטל ידיים בלי ברכה, ואפילו ישן כל היום, זאת אומרת, התחיל לישון ביום וגמר לקראת ערב, מה שלא טוב לעשות, אבל נאמר שעשה כן. אז אחד כזה נוטל ידיים בלי ברכה. מי שישן בלילה, ואפילו חלק מהלילה, כמו המעשה שהבאתם כעת, שישן בארבע לפנות בוקר, אבל זה יש הבדל בין חורף לקיץ. למשל, בקיץ זה יכול להיות כבר אחרי עלות השחר. אבל היום, בימים האלה של חורף, תקופת טבת, זה עדיין לילה. כיוון שזה היה לילה, הוא קם בשבע בבוקר, נוטל ידיים עם ברכה. והדבר פשוט וברור.
אפשר לשאול שאלה בשביל הבת שלי, אלמנה?
עוד שאלה?
כן.
נו, בבקשה.
מי עושה תיקון אלמנה? גבר שמתחתן עם האלמנה, או האישה עצמה אם היא אלמנה?
לא, האישה... קודם כל, תיקון אלמנה שלא ישמע שכאילו זה חובה, או כאילו דבר שנפוץ. יש תיקון אלמנה שתיקן הרשש, רבנו שר שלום, שר אבי עליו השלום, שכתב שהסכנה היא שאם לוקח איש אלמנה, האיש השני שלוקח אותה, אז יש סכנה, כיוון, ונסביר את זה קצת יותר. צריך לדעת שנישואין זה לא דבר של צחוק. נישואין זה דבר מאוד מאוד רציני, כי הבעל בנישואין שהוא נושא את האישה, הוא נותן חלק מנשמתו בתוכה, והיא חיה עם הנשמה הזאת שלו בתוכה. שמקרה של גירושין לא עלינו, בשעת נתינת הגט, אותה נשמה שלו חוזרת אל הבעל, והיא מתנתקת ממנו לחלוטין. אבל כאשר הוא נפטר, לא עלינו והיא מתאלמנת, אותו חלק של נשמתו נשאר בתוך גופה של האלמנה לכל חייה. ועכשיו כשיבוא אדם אחר ויקח אותה, ככה זוהר הקדוש פרשת משפטים אומר זאת. שיבוא אחר ויקח אותה, מביא עליו את הפסוק ולא ידע כי בנפשו היא. לפעמים הוא היה הראשון, היה איש תלמיד חכם גדול ואיש חשוב. ועכשיו בא אדם פשוט ולוקח אותה, והוא נפטר, אז החלק של הנשמה של הנפטר שנמצא בתוך גופה של האלמנה נלחם עם הבעל הזה שבא כעת לגבולו, אומר לו, מה אתה לוקח אותה? אז היא הייתה שייכת לו, ואף על פי שהוא כבר בעולם האמת, שיש לו נחת רוח בה. אז הרשש תיקן תיקון אלמנה, שיבוא אותו איש, הוא בא לקחת את האלמנה הזאת, כדי שהוא אומר, אני מפחד, אני לא רוצה להתעסק עם הנפש המת, אז מביאים עשרה אנשים, יראי שמיים, והוא אומר בפניהם, יש שם נוסח מסוים שהוא אומר אותו, הוא רוצה לקחת את האישה הזו והזו, שנפטר בעלה פלוני אלמוני, הוא מפחד שלא יזיק לו, ואני מבקש מכם שאתם תעשו אתרה, ויתירו ויבקשו מהנשמה הזאת של הנפטר שתצא ותעזוב אותה לנפשה, כי הוא כעת רוצה להתחתן איתה. והוא מוכן לתת סכום של צדקה לאלוהי נשמת הנפטר. וכך יעשו, ואחר כך יש נוסח שהם אומרים אותו, ואומרים לו שמותר לך, ואז הוא לוקח אותה ויש שקט ושענן. עכשיו, לא שזה חובה, אני חוזר ואומר, זה לא מוזכר בהלכה. אבל הזוהר העיר על הנושא הזה. הוא בא רבנו ארי וגם כן הוסיף על הדברים. בא הרשש ואמר שלמחש מי הבעיה, זאת אומרת, אנחנו צריכים לחשוש, ולכן מי שבא לקחת אלמנה, טוב שיעשה תיקון אלמנה, והתיקון הזה הוא מסודר, יכול לעשות את זה בבית הכנסת, לא חייב ללכת למקום מסוים ולשלם סכומים עצומים, או מחר 1,800 ו-1,700, היום יש כבר 1,900, ועוד מעט היא 2001, שימציאו כל מיני תיקונים, אלמנות וכדומה. אפשר בבית הכנסת, הוא ייקח את הנוסח הזה של אלמנה, שמובא בדברי הרשש, תיקון האלמנה, ויעשה אותו, מובא גם בספר של רבי יעקב, שאלתיאל ניניו, בעל אמת ליעקב, גם הוא הביא את הנוסח שם. זה נוסח מצוי ופשוט לאומרו, כמו שעושים התרת נדרים. והשם יתברך, ייתן לה זיווג טוב, וחיים טובים ומושרים.
אמן ואמן, תודה רבה, ברשות הרב אנחנו נצא להתנחת הפרסומות בבקשה.
ערב שבת קודש, זה הזמן לתרומה אחת כדי שנוכל להמשיך ולהדליק את אור הטהרה במקוואות הנבנים בארץ ישראל.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
תרמו ביד רחבה לטהרת הבית הבונה, משפץ ומתחזק עשות מקוואות בקיבוצים, במושבים ובעיירות בארץ ישראל. בתרומה מכובדת שתוקדש לבניית מקוואות, תוכלו להנציח את יקיריכם לנצח נצחים. טהרת הבית, בנשיאות הרב בן ציון מוצפי.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88.
לא עומדים מנגד.
אופרה פרנק מחיפה הפחיתה 16 קילוגרם ממשקלה, ועוד מאות אנשים כבר הצליחו לרזות בשיטת NU Day. NU Day, הדרך הבריאה והיעילה להפחית במשקל, עם 90% הצלחה. חייגו עכשיו, 1-700-700-096.
כל ספרי מרן הרב אליהו זכר צדיק לברכה במחיר מיוחד לזיכוי הרבים, בטלפון 02-652-1195.
ההורים, הקרובים, החברים, המשפחה ובעיקר האורחים שלכם, כולם מתרגשים מהבחירה שלכם במרכז האירועים ויטראז' נס ציונה. כי באירועי שמחה של פעם בחיים, האולם המפואר, האווירה המיוחדת, התאורה הממוחשבת, מעדני השף הטעימים, הכשרות המהודרת, אלה הגורמים לאירוע מוצלח, מרשים ומרגש. אם אתם לפני אירוע של שמחה, ויטראז' מזמינה אתכם לבקר, להתרשם ולטעום את מעדני השף הטעימים. כי גם לכם מגיע אירוע שמחה של פעם בחיים. 1-800-22-07-22. ויטראז' לאירועי שמחה של פעם בחיים. 1-800-22-07-22.
כן, מאזינים.
מערך הפרסום בכל ישראל פותח לפניכם מגוון אפשרויות פרסום ברשת מורשת. לקבלת הצעה, 1-212-333-333.
חוזרים לשידור, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי, שליטה 025-3-0-2-6-8-5, איתנו מאזין מהצפון, שלום לך.
שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אנחנו עם בשר של הרבנות, לפי שיטת הבית יוסף, אם אברכים יכולים לאכול את זה?
תראה, זו שאלה שלא שאי אפשר לענות עליה. לא שאסור, וגם אסור לענות עליה, ואסביר לך מדוע. יש לפחות המשלחות היוצאות לחוץ לארץ מטעם הרבנות הראשית לישראל, לפחות 36 צוותות, שכל צוות מונה 14-16-18 איש, שזה ראש צוות, שלושה שוחטים או ארבעה שוחטים, בודקי סכינים, בודקי פנים, בודקי חוץ, משגיחים, מנקרים, ועוד כלי הקודש ששייכים לאותה קבוצה. כמובן, כשם שאין כל האצבעות שוות, כך אין האנשים כולם שווים. לפעמים באותו צוות אתה מוצא מנקר משובח, אבל שוחט פחות. אתה מוצא ראש צוות מהולל, אבל אנשי הצוות לא כל כך, ולא שבאתי להמעיט חס ושלום מערכם של מנדהו. אתה מוצא בודק פנים טוב, בודק חוץ לא טוב, ולפעמים הפוך. כמו שבכל קבוצה ובכל משפחה אתה יכול למצוא אחד יותר ואחד פחות. יש לפעמים שהצוות עצמו הוא צוות פחות ברמה מצוות אחר. עכשיו השאלה גם תנאי השטח, המקום, זה תלוי בהמון גורמים. לדבר על כשרות באופן גורף זה טעות חמורה מאוד מאוד, כיוון שהמפעלים בחוץ לארץ, כל אחד בנוי המתקנים שלו בצורות אחרות, ויש נותנים מענה לבעיות הלכתיות ויש שלא כל כך נותנים מענה. יש מקומות שם, המקומות ששוחטים אפשר לשחוט בהרחבה ורואים את הכל ורואים את בדיקת הוושתות, הכל כמו שצריך, ויש מקומות שזה פחות טוב. יש מקומות שאפשר שם, המהירות, שזה אחד הדברים המכריעים בנושא הזה. המהירות מגיעה עד 60, או נגיד מקסימום 70 בשעה, אז אפשר יהיה לבדוק בניחותה לכל בהמה דקה, להקדיש לה זמן כדי לראות שהכל בסדר, אז זה עובד יפה. אבל מקומות שזה 100 בשעה, או 120 בשעה, או חלילה, לפעמים יש כאלה שאני יודע שאני נשמע מוגזם, אבל לפעמים זה קורה, 140 בשעה, זה לא שייך בכלל לבדוק. אז לכן להגיד בצורה גורפת, אסור לומר. ולכן הכל תלוי מי היה הצוות, מי ראש הצוות, מי חברי הצוות, ומה היה שם בפועל, לפי זה אפשר יהיה. ונתפלל הרבה לקדוש ברוך הוא, שלא תצא תקלה מתחת ידינו, ושתמיד יהיו הצוותות טובים ויעשו את הדברים כהוגן, כדי שעם ישראל יאכל אוכל כשר למהדרין מן המהדרין. תודה רבה.
כן, תודה למאזין מהצפון, יש הכוח לרב. אנחנו עם מאזין מצפת, שלום לך יהודה.
כבוד הרב, רציתי לשאול, האם יש דין אורלה בפסיפלורה? האם זה שיח או עץ?
מה אתה מדברך על פסיפלורה?
בורא, את האמת אני לא כל כך יודע.
אתה אוכל פסיפלורה?
לפעמים, זה נראה לי, זה בורא פרי העץ, לא?
לא יודע, בוא נשאיר את זה, נעיין בזה, בסדר? נעיין בשאלה הזאת. תודה רבה.
היי, תודה. אנחנו שוב מבקשים שהילדים שעולים שידעו את השאלה, וכמו שהרב מבקש, לא לעלות אם לא יודעים את מהות השאלה ומה עומד אחריה. ברשות הרב, אנחנו שאלות שהגיעו, עוד שאלות כאן לפורום לגבי שירי מצווה שהיא אקטואלית, וגם הרב ידבר על שמן שנותר בחנוכה לגבי הדלקת נרות שבת.
מה הייתה השאלה?
שירי מצווה, הרב יחדד את ההנהגה הזו, הוא כבר דיבר על זה, וגם על שמן שנותר.
לא שמעתי עוד פעם, מה?
שירי המצווה מהדלקת...
שירי מצווה, לא, הגמרא שם התכוונה משהו אחר, שירי מצווה מאפיינת הפורענות. אבל חכמים כדרכם נשאילו את זה לדברים אחרים גם, כמו שמה שנשאר בקוס של ההבדלה, מה שנשאר בקוס של קידוש, כך כתבו הראשונים עוד, בזמן ראשי והאור זרוע ועוד, רבים אחרים וטובים כתבו שהאדם, מה שנשאר בקוס שברכו עליו, יש בו משום רפואה. ולכן הביאו גם לגבי קוס ברית מילה, שמלו את התינוק וברכו על הכוס, מה שנשאר מהכוס ייתנו ליולדת שתשתה ממנו, שיש בו רפואה משום שברכו עליו. זאת אומרת, כל דבר שברכו עליו או השתמשו בו לצורך מצווה, הנשאר משם זה עושה סגולות טובות. יש רבי חיים פלטי עליו השלום, והוא אהב סגולות, אז יש לו הרבה ספרים, אחד מהם רפואה וחיים מירושלים, כך קרא את שם הספר, ויש לו רפואה וחיים גם. רפואה וחיים מירושלים זה של עוד חכם אחר. קיצור, הוא כותב שם שבשביל זיכרון, יש לו ילד ורוצה שיזכור את הלימוד, וגם האדם עצמו, כדי שיחכים בתורה, אז מה יעשה? ייקח, יעשה עוגה, אפילו עוגה קטנה, עוגיה הוא מתכוון. מכל מיני שיריים, ממה? ייקח חתיכת המוציא שבליל שבת נשאר חתיכת המוציא, ישמור אותה ויקח אותה. חתיכת אפיקומן מליל הסדר. ויקח שיירים כוס של הקידוש שנשאר, ויקח שיירים כוס של ההבדלה שנשאר, ואחר כך הביא גם קצת מלח מהמלח שהטביל את המוציא בליל שבת. ואני מנסה להיזכר אם יש עוד משהו, כמה שזכרו לי היו חמישה פריטים שם, וקיצור כל מיני דברים של שיירי מצוות, ואפילו עלה של ערבה גם, כן? שחבט אותה בראש הענה רבה, ויקטוש אותם יחד, ויעשה מזה איזו עוגיה, ויופיע אותה בתנור או על האש, ויוכל אותה, וזה יביא לו זיכרון, ויביא לו חוכמה, יביא לו מדע. יוצא שישראל מחבבים את המצוות, ומרוב שמחבבים את המצוות, אז גם מה שנשאר מהמצווה, עושים מזה עניין. ראינו שכל הראשונים כתבו על כושל ההבדלה, מה היו עושים כושל ההבדלה? מהר"ם מרוטנבורג, אחרי שהיה שותה כושל ההבדלה, היה גומר אותו, היה מוזג מים משום רסיסי יין שנשארו בכוס, ושותה את המים האלה. ושאר, מה שנשאר טיפות המים, היה משפשף בידיו ושם על עיניו, והיה אומר שזה טוב לרפואת העיניים. כך הביא גם האור זרוע, הבאנו את זה בעניותינו בספר שיבת ציון, שם בענייני ההבדלה. אז יש עניין, מה שנשאר לא לשפוך. עכשיו, אלה ששופכים, מחבים את הנר, עושים לא טוב. כי מבזים את היין הזה, היין הזה צריך לשמור אותו, צריך להבב אותו, לעשות ממנו דברים טובים, זה דבר גדול. אפילו מים שלנו, הנה פסח מתקרב. אז היו עופים מצות, אז מכינים מים מבעוד יום, בשקיעה שואבים מים, ומכינים אותו מים שלנו. המים שלנו שנשאר אחרי שעשינו את המצות, אז המים האלה היו משתמשים בהם ושותים אותם, זה טוב לזיכרון, זה טוב להחכים בתורה, ועוד ועוד. אז ראינו ששיערי מצווה, כנראה שמשם גם העתיקו את הנושא של השמן שנשאר אחרי הדלקת הנרות, עם מה שנשאר במנורה עצמה, בקוסיות, עם הפתילות עצמם, משתמשים בהם. יש כאלה תופעים את הפתילות, משתמשים בהם לשבתות הבאות, כי זה אין שום בעיה. הגמרא אומרת, הועיל והתעביד בה, לא על זה הגמרא דיברה, אבל הגמרא דיברה דברים אחרים, או להתעביד בה מצווה חדה, להתעביד בה מצווה אחריתי, קיימנו מצווה אחת, בוא נקיים עוד מצוות בזה. אבל השמן, יש אומרים שזה טוב בשביל כל מיני רפואות, אשריהם ישראל. העיקר זה האמונה, זה שהאדם מחבב את המצוות ורוצה לקחת את השיירים של המצוות, להשתמש בהם ולא לזרוק אותם, והוא משתמש בזה לרפואה, והוא מאמין שזה ירפא אותו, אז הוא לא מאמין שהשמן מרפא, הקדוש ברוך הוא מרפא. אבל הקדוש ברוך הוא מרפא בזכות נרות חנוכה, דקת נרות. אני אגיד רק עוד משהו קטן ממור אבי עליו השלום, שהוא אמר לי, כי האמא הפטירה שלה אמי זה טובה בת חנה ביום ראשון בערב, זאת אומרת יום שני הקרוב זה הפטירה שלה. אז אני אזכיר מהאבא עליו השלום שהוא אמר לי שהוא זוכר שהיו בבגדד הצעירים, היו לוקחים חתיכה של האפיקומן, שמים בכיסם, שהיו נוסעים בספינה, והאם חס ושלום הנהר עולה על גדותיו או יש שיטפונות וכדומה, מה היו עושים? לוקחים פירור של האפיקומן, משליחים אותו לים, והים היה שותק. והיו אומרים, תזכור כמה טרחנו עד שעשינו את המצא הזאת, וכמה טרחנו עד ששמרנו את קמח שמורה ומים שלנו, וכל זה, אז בזכות שעם ישראל תורח במצוות, הקדוש ברוך הוא מרחם. יהי רצון, אני מבין שהתוכנית מגיעה לסיומה.
כן, כן, הרב, בדבר טוב הרב יסיים.
תודה רבה לכל הצוות, תודה רבה למאזינים, ושיהיה שבת שלום. והרבה הרבה בשורות טובות וחיים טובים ושלום לנו ולכם ולכל ישראל.